טוב, שלום לכולם. אנחנו בשעה טובה פותחים את ספר במדבר היום, חומש במדבר. איזשהו מבט היום ובשבוע הבא. ובעצם אנחנו כבר אחרי המבט הזה, יש לנו כבר כמה חומשים? כל החומשים. ומה שנעשה, תודה רבה. מה שנעשה, אנחנו נפתח מדרש, שיותר ממדרש אחד, שמדבר על חמישה חומשים על החלוקה. אנחנו נראה דבר מופלא, אני חושב, איך המדרש והדברים שראינו בתמונות הגדולות של החומשים, מה קורה ביניהם. אנחנו נלמד ביחד את המדרש ונראה. ובעקבות הצלע הזאת, בעקבות השלב הזה, אנחנו כבר נהיה עם חמישה חומשים, נהיה עם תהליך, ננסה להבין מה מקופל בסיפור המחומש הזה ולמה הוא כזה, מה המשמעות שלו. ומכאן בעצם נלך, נעבור בפרשיות שונות, בספרים שונים, וננסה לראות איך הלימוד הזה הוא משמעותי, איך הוא בעצם מאיר לנו את הלימוד, ובעצם לימוד התורה שלנו יוכל להשביח ולראות בו דברים שלא ראינו אותם לפני כן. כי כשאתה מבין, כשאתה קורא פרשה ואתה מבין את ההקשר שלה, אז אתה, יש לך, אתה נפתח לעוד משמעויות שלא היית נחשף אליהם. אילו, אם אתה רק נמצא בפרשה, אתה רואה את הפרט הזה, אתה רואה את הפרט הזאת, והפתיחה הזאת היא באמת עשויה להביא ברכה. והדבר האחרון שהייתי רוצה במהלך השנה, כמה עוד שבועות יש לנו, לא ספרתי, צריך להיות מדודים ומדויקים, כי אנחנו לקראת הסוף, זה באמת לראות בחז"ל, לראות איך הדבר הזה, הטענה שאני רוצה להגיד, וצריך באמת להוכיח אותה, שכשגמרא, לדוגמה, מתחיל מדרש, מאיפה לומדים איזה דבר מסוים? ומישהו לומד אותו מפסוק בספר ויקרא, ומישהו אחר לומד אותו מפסוק בספר דברים. אתה יכול להגיד, בסדר, זה ויקרא וזה דברים, מה זה קשור? כאילו, תלמד כל דבר לגוף. לא! זאת אומרת, יש פה משהו שהיה פשוט להם, שכל אחד אמור לדעת אותו מנקודת מבטם בדורות ההם, שבאמת ויקרא זה משהו אחד ודברים זה משהו אחר. זאת אומרת, זה עומד כנקודת מוצא. הם שולחים לפסוק הזה והם שולחים לפסוק הזה, ובעצם יש מחלוקת מאוד עקרונית, כי הפסוק הזה זה תפיסת עולם אחת, והפסוק האחר זה תפיסת עולם אחרת, וכמה אחרת, זה ויקרא, זה דברים, זה משהו אחר לגמרי. ובצורה כזאת אנחנו בעצם באים ופותחים בפנינו צוהר לקרוא את חז"ל ולהבין דברים שלא הבנו אותם לפני כן. זה התכלית, לשם אנחנו מכוונים. אם נזכה להגיע לשם, אני מקווה בעזרת השם, מתפלל שככה יהיה. טוב, אז אלה הדברים, וברשותכם אנחנו נעבור לחומש, חומש הפקודים. אני מזכיר, ואני בכוונה בניתי את הסדר ככה, ויקרא דברים ובמדבר. כל אחד צריך לשאול, רגע, למה שיבשנו את הסדר, למה לא ויקרא במדבר דברים? אז אני חושב שכל מי שהיה בפעמיים האחרונות בעצם יכול היה לראות שויקרא ודברים זה שני כתבים. זאת אומרת, ויקרא עם משה וידבר השם אליו, דיבור שכולו דבר השם, מהמקום הנצחי, מהמקום של קורא אל משה ויקרא אל משה, וכמו אומר, אם אתה תישאר בחוץ לא תוכל לראות. זה מנקודת מבט אלוקית להשקיף על הכל, מהמקום שבעצם מברר או מתבונן על הנצח, מתבונן על מה שמעל הזמן, מעל המקום, מעל התהליכים, מעל החיבורים וההקשרים. דבר השם קיים לעולם, נצחי. זה הקורבנות, מצד אחד המזבח שהוא רשות גבוה, וגם הדברים של ספר ויקרא שהם בעצם לא במקדש, הם במקדש, הם שלי הארץ, והמועדים הם שלי, והעבד, העבד הוא שלי, הוא לא שלך, אין דבר כזה עבד שלך, זה שלי, אני אדון על הכל. הכל מנקודת המוצא של הריבונות האלוקית על הכל, ומנקודה זו בא הציווי. זה הציווי שלך. ההליכה, הלכנו לספר דברים, ואמרנו שפה הכל מתהפך. זה לא עזבו את העולם, חזרו אל השורש של מה שאני אומר לכם, אלא נקודת מבט הגבוהה שהיא מעל המציאות שלכם. כנסו לארץ, תבנו, תרקמו רקמת חיים, תעצו, תפעלו, תבנו מדינה, תישאו אישה, ואם תזכו, אז הקדוש ברוך הוא יבוא וישרה שכינתו ביניכם. איזה יופי. אז זה בדיוק תנועה הפוכה. בעצם השכינה שורה בכלים שאנחנו בונים לה, לא עוזבים את העולם ובאים אל שורשו ואל מקורו, אלא בונים את העולם ומזמינים את הקדוש ברוך הוא, המקום אשר יבחר השם, המקום אשר יבחר השם, הכוונה, המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. ומי בונה ומי מעמיד את המקום הזה? אתם בונים. זכו שכינה ביניהם, איש ואישה, אם הם נוהגים באהבה, בחיבה, בביטור, בטוב, בחסד, כל המידות האלה. אומר הקדוש ברוך הוא, בניתם פה איזה דבר, אני בא להשרות שכינתי בתוך החיים. זה תנועה הפוכה מאשר התנועה של ספר ויצור. ואנחנו ראינו שבאיזשהו מיקוד יש פה איזשהו מופע שמבטא את פרק א' בבראשית, נקודת מבט אלוקית גבוהה מעל המציאות, ויש נקודת מבט שהיא לא מעל העולם, מעל המציאות, אלא בתוך העולם, בתוך השראת השכינה, בתוך המגמה של העולם, שבעצם כמו שראינו בספר דברים, ואנחנו כבר, וזה פרק ב' כמובן, פרק ב' שהקדוש ברוך הוא, לדוגמה, הקדוש ברוך הוא ויבא אל האדם את הבעל חיים לראות מה יקרה לו. הקדוש ברוך הוא מפנה מקום ורוצה לראות שהאדם קורה, והאדם קורה, בין האדם לבין הבעל חיים מתרחש משהו, והאותנטיות שלו זה ליבו של האדם. איך אדם קובע איזה שם? לא הקדוש ברוך הוא אומר לו, הוא בעצמו, בבחירה שלו. פרק ב' זה פרק הבחירה, פרק א' אין בו בחירה חופשית. בחירה חופשית, חולשה, מה אתה מתלבט לכאן או לכאן? דבר השם קיים לעולם בפרק א'. בפרק ב' בחירה חופשית, זה הלב של כל הסיפור, הלב של כל הסוף, כל עבודת השם. בלי זה אין כלום, כי הכל בחוץ. כשאתה בוחר, אתה רוצה. כשאתה רוצה, זה הבא הפנימית. הבא הפנימית זה ויפח ויפח נשמת חיים של פרק ב'. ועוד אפשר להמשיך עכשיו, כבר היינו שם, לא נחזור לזה. אז אלה הדברים, וברשותכם אנחנו עכשיו נעבור לספר במדבר, ונעשה את מה שעשינו בספרים הקודמים. איך פותחים ספר? אמרנו בתורה, אחרי זה במשנה, אחרי זה בגמרא, יש מנהג שהיה לחכמים, לפתוח פרק בסוג של מבוא, לפתוח ספר בסוג של מבוא לכל הספר, פרק לפרק. הדבר הזה נכון בחומשים, כל אחד מהפסוקים, וגם אחרי זה בספרים הנוספים. אני יכול להעיד שיש לי התבוננות עמוקה לדבר הזה עד סוף מלכים. יותר מזה, חלקית, לא בחנתי את זה על כל התנך, אבל עד סוף מלכים זה חזק מאוד. ואפשר אחרי זה לראות שחכמים הלכו בדרך התורה, והמשניות גם בנויות משנה פותחת של מסכת וסוגיית מבוא, סוגיה שפותחת, וכמו אומרת, אתה תיכנס פנימה ותבין דרך המפגש הזה. יש היגיון בזה, גם ברב קוק הפסקאות הראשונות שלו הרבה פעמים הן ארוכות כאלה. באיזה ספרים זה שאלה, אבל זה קיים, יש בזה היגיון. הראשית הראשית יש בה איזה משהו כזה. טוב, אז אנחנו אם כך עוברים לפסוקים הראשונים, ובואו נקרא. יש לכם ספר במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. בואו נקרא עוד קצת, רק ככה כדי לסבר את האוזן, ואחרי זה אנחנו... כן. אז אם כן, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלותם מבין 20 שנה ומעלה. יש פה בעצם הוראה על הפקידה, על מניין העם, סידור המחנה, עוד מעט נראה. אבל בואו נראה את הפסוק הראשון. הפסוק הראשון פותח בדבר השם אל משה. איזה עוד ספר מתחיל בדבר השם אל משה? ספר אחד, והוא ויקרא. יפה. אז באמת במובן הזה הוא דומה לויקרא, אבל הוא שונה מויקרא, כי ויקרא, ויקרא אל משה, אתה בחוץ, והקדוש ברוך הוא מזמן אותו אל המקדש, אל אוהל מועד. אוהל מועד נתפס כמו מקום המקדש בספר ויקרא. אז פה וידבר השם אל משה, אז הנה גם יש פה דבר השם. כשפותחים ספר ודבר השם, אנחנו כבר מבינים שהולכים לקראת מה? לקראת איזה מקום שהוא מה? גבוה. נכון? כשאנחנו פותחים ספר, אלה הדברים אשר דיבר משה, אנחנו מסתכלים ואומרים, או, בשר ודם כמונו אמר את הדברים. לא כמונו, אבל גם כמונו. אילולא היה גם כמונו, אז לא הייתה התורה רלוונטית אלינו. אבל הוא לא כמונו, כי זה משה רבנו. אז, אבל זה אנושי, זה נקודת מבט אנושי שפותחת את התורה. זה ספר דברים. ואילו כאן אנחנו מתחילים את דבר השם, אנחנו כבר מתכווננים למקום גבוה. אבל שימו לב, הידבר השם אל משה לא באוהל מועד, אלא במדבר סיני באוהל מועד, במעגל שני. מה ההבדל? אז אם הוא מדבר מאוהל מועד כמו בויקרא, זאת אומרת, המם היא מם המקור, מי המקום הזה, זאת אומרת, יש פה איזו הצבעה על נקודת המוצא, זה שיוך מהותי, זה דבר ראשון. דבר שני, זה מאוהל מועד, זה מקום הקודש. פה לא מתחילים במקום הקודש, גם זה לא מם, זה ב, זה בית. וידבר, המרחב שבו הדבר הזה בעצם נאמר, הוא המרחב של המדבר. ומהו המדבר? המדבר זה כל הספר בסוף, חז"ל יקראו לו ככה. ומה בעצם המדבר הזה? זה המקום שכל העם נמצא בו, המרחב הגדול. זה לא מרחב הקודש, זה לא נקודת הקודש, זה המרחב בעצם, המרחב הגדול, ובמדבר סיני. ובעצם רק במעגל השני אנחנו נמצאים בקודש. אבל אנחנו נמצאים, איפה אתם נמצאים? עם ישראל נמצא במדבר, והדיבור הוא במדבר, ויש פה איזשהו משהו שהוא באיזשהו אופן עקיף על המקום שבו עם ישראל נמצא במובן הרחב שלו. אז זה נקודת מוצא אחת. ובמיקוד שני, ואני אומר, זה מיקוד שני, זה מעגל שני, וזה מאוד משמעותי. זאת אומרת, וידבר השם אל משה במדבר סיני, במדבר, במקום שבו הספר הזה עומד להתרחש, העם הזה, העם נמצא במקום הזה, ובמעגל שני באוהל מועד. ועכשיו בציון זמן, באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. מה זה זמן? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה זה הזמן הזה של החודש הזה לכם? החודש הזה לכם הוא בעצם לוקח את האירוע של יציאת מצרים ואומר, מכאן סופרים. משל למה הדבר דומה? לאדם, אני מכיר מישהו כזה שעלה לארץ לפני 20 ו-30 ומשהו שנה, ובעצם סופר כל הזמן בכל מיני צורות, סופר את השנים מהזמן הזה, כמה זמן מאז שבאתי, כל שנה עושה סעודת הודיה ומציין וידע למנות כך וכך שנים. יש כאלה, כך וכך שנים לאירוע מסוים. אירוע מסוים, כשאתה מונה, אתה אומר, הוא בעצם אירוע כל כך משמעותי, וכל מה שהרה בעקבותיו הוא בעצם, כל מה שהרה אחריו זה בעקבותיו, הוא נקודת המוצא, זה התהליך, יציאת מצרים, זה הסיפור שבעצם הוליד אותנו, הביא אותנו לעולם, ומכאן אנחנו מתחילים. אז בעצם יציאת מצרים זה יציאת העם ממצרים. וכשאומרים בחודש השני, באחד לחודש השני, בשנה השנית, בעצם אומרים, יצאנו ממצרים ועכשיו אנחנו בשלב ב', בחודש השני ובשנה, במעגל הזה ובמעגל הזה. ולהגיד את המספר ליציאת מצרים, אגב, אין את זה בפתיחה לויקרא. למה אין מניין ליציאת מצרים לויקרא? כי זה מעל הזמן. מה זה חשוב? זה בשנה השני. מה זה משנה מתי זה נאמר?
דבר השם קיים לעולם. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר את זה בשנה השנייה, והרגע הוא אמר את זה לפני ואחרי, אתה תולה אותו בהקשרים, אל תתלה בהקשרים, זה לא קשור.
זה בבריקה. בדברים, זה נקודת המוצא. אז המדבר, הקודש, במילים אחרות, אנחנו עומדים לפגוש פה קודש. אנחנו עומדים לפגוש את דבר השם, כבר הוא נמצא בפתיחה, אבל דבר השם לעם, במדבר, רק במעגל שני דבר השם מנקודת הקודש או בנקודת הקודש, זה גם, זה לא מי, זה במרחב שבו הדבר הזה מתקיים, אבל זה לא מקור, זה לא מכוון באותה צורה כמו שראינו שזה בא מהמקום הזה, לא, זה לא במובן הזה. ובמעגל נוסף, כמו שאמרנו, מקום הקודש הוא מעגל שני, והתהליך בעצם ההיסטורי הוא זה שעומד פה בתוך הסיפור. זאת אומרת, יש פה, הייתי אומר, הבשלנו, הלכנו צעד, אנחנו כבר לא יצאנו עכשיו עם יצרים, אנחנו בשנה השנית, בחודש השני, ואנחנו בעצם נמצאים בשלב אחר, זה דבר אחד. ומתוך המקום הזה, מתוך התהליך שהבשלנו, הגיע הזמן לאיזשהו דבר. ומהו הדבר? אז בואו נקרא את הפסוק כמה. שאו את ראש כל הדעת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. עכשיו בואו תראו כמה אינפורמציה יכולה להיות בפסוק אחד. אם יש משהו שהייתי מברך כל אחד מאלה שמשתתפים בלימוד, שבאמת תתרגלו שפסוק זה דבר מאוד מאוד רציני, זה נבואה, ושנבואה אפשר לקרוא אותה בדיוק רב ולשאול שאלות ולא לקבל כמובן מאליו, ולגלות בפסוק אחד עולם ומלואו. ואם תזכו לכוון, תוכלו אחרי זה לראות בחז"ל, הם אמרו את אותו דבר, וזה לא בשמיים ולא מעבר לים, קרוב אליך הדבר, בפיך ובלבבך לעשותו וללמוד אותו, גם ללמוד וגם לעשות. אז אני, בואו תראו את הדבר הזה. אז קודם כל, שאו, מה זה לשאת? תנועה של להגביע, נכון? לשאת, להגביע, להרים. שאו את ראש, זה לא מובן מאליו. עוד רגע אנחנו מבינים מה זה שאו את ראש, תספרו. אז למה שאו את ראש? תגביעו אותם. לקחת את עם ישראל ולהגביע את מה? את ראש. למה מדברים על הראש? כי הראש זה המקום הגבוה, ומדברים על עם ישראל במקום הגבוה. שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר כל שמות לגולגל אותם. עכשיו שימו לב לדבר מעניין, איך אנחנו מתחילים פה. אני הייתי הופך, אילו היו שואלים אותי בפשטות איך הפסוק הזה צריך לראות, אז הייתי אומר, סופרים את מי? בהתחלה כל זכר, אחרי זה בית אב. מה זה בית אב? מה זה בית אב? זה משפחה גרעינית, אבא ומשפחתו. למשפחותם זה חמולה. כמה משפחות יש בשבט? 3, 4, 5, 6, מספרים כאלה. זאת אומרת, זה חמולה גדולה גדולה של הרבה הרבה בתי אב. ולבסוף כל עדת בני ישראל, זה כבר המעגל של הכלל, כולם ביחד. אז אני שואל, כשסופרים, אז אפשר להגיד, תספרו את היחידים, תספרו את, אחרי זה תצרפו את זה לבית אבותם, אחרי זה תצרפו את זה למשפחות, ובסוף כל עדת בני ישראל, זה התוצאה. נכון? ככה היינו סופרים. אז מה יש כאן? יש כאן נקודת מבט שהיא פתיחה לכל הספר. אנחנו נוכל לראות אותה עוד פעם ועוד פעם בכל הספר בצורות שונות. שמה? שמתחילים מהכלל, מתחילים מלמעלה. ספר במדבר מתחיל מלמעלה, לא מלמטה. הוא מדבר קודם כל על הדת בני ישראל. מגביעים את מי? מגביעים את הדת בני ישראל. ואחרי זה מתוך הדת בני ישראל באים אל המשפחות, ומתוך המשפחות באים לבית אבותם, ומתוך לבית אבותם במספר כל זכר לגולגל אותם. מה אתם אומרים על הביטוי לגולגל אותם? ככה, מה זה? מה זה גולגולת?
ראש.
מה ההבדל בין ראש לבין גולגולת? זה הצד הפיזי שלפעמים יכול להיות גם החסר, נכון, המאוד בסיסי, הגולגולת, בניגוד לראש שמגלם את כל המשמעות, במובן שזה ראש ומוביל בעקבותה והחוכמה, כל המילה גולגולת היא לא מילה טוב, היא לא פשוטה כל כך. היא מדברת על היחיד, ושימו לב, יש לנו נקודת מבט מעניינת כבר בפתיחה לספר, שהכלל מאוד חשוב, וככל שאתה נמצא במקום הכללי הרחב, אז אתה נמצא במקום הגבוה, הראש, וכשאתה יורד ומגיע עד לנקודת הפרט, הוא כבר איבד, הוא כבר לא באותה רמה. למה? כי אתה צופר מלמעלה, לא מלמטה. כי בעצם הספר הזה מתחיל בדבר השם. הוא לא מתחיל בדברו של משה, הוא לא מתחיל מצמיחה מלמטה. הוא מתחיל בדבר השם. הוא מדבר על, או, על, על המדבר, ובסוף הוא מתמקד בקודש, אבל המדבר זה הרוחב, זה הכלל, זה המקום הרחב. אחרי זה זה מקום של מיקוד, והיחס ביניהם זה עוד נושא שאני לא כרגע נותן את המשוואה המדויקת אליו, אבל אני כן אומר שהסדר הזה, שמתחילים באדם בני ישראל, אחרי זה משפחות, אחרי זה בתי אבותם, ובסוף במספר שמות, שימו לב, יש חשיבות ליחיד, אבל כשמדברים בשורה התחתונה, כל זכר לגולגלותם, יש כבר איזשהו פיחות, הייתי אומר, בחשיבות, פיחות בראש, פיחות בגובה, ובעצם הפיחות הזה הוא איזה תבנית שאנחנו נוכל לראות אותה, שבעצם קשורה לעובדה שתמיד כשאתה מתחיל מלמעלה, אז הלמטה הוא פחות חשוב, כי אתה אומר, הלמעלה הוא הנקודה החשובה, וככל שזה משתלשל יש נפילה, יש ירידה, יש כבר ריחוק מהמקור, המקור נמצא למעלה ואנחנו מתחילים מלמעלה, אז תמיד אתה נמצא באיזשהו פיחות, וכשאתה מתחיל מלמטה, הפוך, הלמטה הוא המשענת, הוא הכלי שאיתו אתה בונה, וזה הבסיס, הוא נקודת המוצא, בלעדיו אי אפשר, זה הבסיס לכל הבניין, אז אתה הולך למסלול. אז פה אנחנו נמצאים במסלול הזה. טוב, מבין 20 שנה ומעלה, אז אם כן מגביהים, מרימים, שימו לב, לא מתחילים פה במשהו פרקטי, הוא את ראש כל הדת בני ישראל, כולה, זה התרוממות, זה משהו גבוה. מבין 20 שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לציבותיו, אתה ואהרון. שימו לב, 20 שנה ומעלה, מה בעצם יתרונו? למה אני סופר אותו? למה אני נושא אותו, מגביה אותו? הוא יוצא לצבא. אז מה הכוונה יוצא לצבא? יוצא לצבא זה מי שנלחם. מי שנלחם זה מי שנושא באחריות של עם ישראל. מי שנלחם נאבק על, על, על קיומו של עם ישראל. המילה אחריות אני מניח לה כרגע, אבל רצית להגיד משהו? אז אם כן, שימו לב, זה מי שמעמיד את הקיום, והם אלה שמדברים עליהם. כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם. מה אתם אומרים על המילה פקידה? אנחנו מכירים אותה. פקידה, אפשר להגיד, תמנו אותה. ואנחנו מדברים במילה מניין, שהיא מתארת משהו פיזי. כשאתה אומר תפקדו, אז אנחנו מכירים את הפסוק הזה. פקוד פקדתי אתכם, ויפקוד שמשון את אשתו, ואת עשו לכם ממצרים. בקיצור, וכל מיני מקומות נוספים שהפקידה היא פקידה אלוקית. כשהקדוש ברוך הוא פוקד אותנו, הפקידה היא גם זכרתי, פקדתי, השם פקד, זכר, מופיע במשמעות כזאת בכל מיני מקומות. זה משהו שנותן מימד מעבר לזה. זאת אומרת, אז אם כן, תפקדו אותם ותביא אותם לאיזשהו מקום של פקידה, ואיתכם יהיו לסיפור הזה איש איש למטה, איש כל אחד למטה שלו, משוייך למטה שלו, לשבט שלו, איש ראש לבית אבותיו. זאת אומרת, בעצם האנשים שעתידים ללוות את האירוע הם ראשי איש ראש לבית אבותיו, ראשי בית אבות בעצם. כן, אחרי זה אנחנו רואים בפסוק תזיין, אלה קרועי העדה, נשיאי מטות אבותיו, ראשי אלפי ישראל, תראו איזה ביטויים, אלה המלווים אותם.
קרועי העדה, נקראו על ידי העדה, אז הם קיבלו את כוח העדה, העדה הכלל, או זוכרים את הכלל שנמצא פה. נשיאי מטות אבותם, הם הנשיאים, נשיאים זה לשון מורמים. אבותם, אבא זה, עוד פעם, ראשי אלפי, ראשי משפחות ישראל הם, הראשים, כל הזמן הולכים פה למעלה, כל הזמן הולכים לראש, כל הזמן הולכים לכלל, כל הזמן הולכים לגבוה, כל הזמן בעצם מתחילים מהקדוש ברוך הוא, לא מתחילים מן המציאות. ובעצם מתחיל פה המפקד. ומה זה המפקד? בוא נשאל שאלה אחרת, מה היה לפני המפקד? ואני אשאל אותך, אתה יודע, אתה מכיר בן דוד את כל הבני דודים השלישיים והרביעים שלך? לא מכיר. לפי דעתכם, אתה מכיר? לא מכיר. ולפי דעתכם, כשיצאו ממצרים הכירו? הייתי שואל מישהו, מי תסדר לי עכשיו את כל החמולה? כשאני אומר חמולה, אני מתכוון משפחה. שבט שמונה 30,000 תחלק אותו ל5. האם האינפורמציה הזאת הייתה ידועה? האם כל שבט ידע למי הוא שייך ומי הבני דודים שלו ומי? אני רוצה להגיד שמי שקורא את הפסוקים בספר שמות, בספר שמות לא כתוב שהם היו מסודרים, ופה כתוב והתיילדו על משפחותם לבית אבותם במספר שמות וכו'. והתיילדו, מה זה והתיילדו? אז הייתי ילדו, אפשר להגיד שזה כאילו איזשהו טקס, איזשהו מעמד שבו ייחסו את המשפחה. והייתי ילדו, זה נולד מזה וזה נולד מזה וזה נולד מזה. ובעצם אפשר להגיד את הדבר הבא, שהסיפור של תחילת במדבר הוא לא רק איזשהו סידור של המחנה, הכל ידוע, כולם יודעים מי הם ומה הם ומי הקרובים שלהם ומה המשפחות שלהם ומה בני דודים כולם יודעים, הכל ברור, אין ספקות. וכל השאלה, אתם תעמדו פה, אתם תעמדו פה, אתם תעמדו פה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שיש שם משהו הרבה הרבה יותר יסודי. שבעצם זה לעשות סדר. יצאנו ממצרים. מסתבר שיש גם הרבה ספקות והרבה משפחות שאתה לא יודע, וזה התחתן, וזה התגרש, וזה שייך לפה, וזה שייך לפה. ומי האח שלו, ואנחנו מדברים על עם של עבדים שיצא עכשיו ממצרים, או לא עכשיו, עכשיו זה בשנה השנייה, אבל בכל אופן, ומה שאני בעצם רוצה לומר, שמרגע זה מתחיל סידור המחנה. וסידור המחנה זה לא רק טכני, זה בעצם סידור שעוד רגע תראו מאפשר להביא את השוכן אל תוך המחנה, ובעצם עם ישראל הופך להיות נושא את השכינה בתוכו, בתוך המחנה, וכדי שהוא יישא את השכינה אז הוא צריך להיות מכוון, וכדי שהוא יהיה מכוון והתיילדו על משפחותם והפקידה והדגלים והמשפחות והאבות וכל הבתי אב, ובעצם יש פה ארגון מחודש של המחנה, ארגון שבעצם כל אחד יודע עכשיו למי הוא שייך ואיך הוא שייך וכמה הוא שייך, ובעצם זה בעצם המחנה שבונים, מעמידים את המחנה ומסדרים את המחנה, דבר שלא היה לפני כן. כן.
בואים
לראות
את
ההגל
של
לוי, בוא
נגיד כבר כאילו בין מאוחדים יודעים
שבט לוי, כן. על שבט לוי, נכון, אז רואים רק על שבט לוי, ששבט לוי יש להם איזשהו מחנה משותף והם ככה מתאגדים ביחד לעשות איזה פעולה. לא רואים את זה, אפשר לראות שבט לוי, שבטו של משה, כאילו גם לראות את זה בהקשר של המנהיג. אין לנו עדות בפסוקים, אין לנו מקור מן הפסוקים למחנה מובהר ומוסדר. אין פסוקים אחרים. יש על לוי, ושם אפשר לראות. ואז אתה שואל, רגע, ומה עם כל השאר? הנקודה הציוד הראשונה שבה התורה מדברת על הדבר הזה באופן רחב ומטפלת בו ומסדרת אותו, זה בעצם הפרשה שלנו. ואז אני מבין שמתבקש להגיד שיש פה ארגון ממשי, זה לא רק משהו ברמה הטכנית, שנדע והתיילדו על משפחותה, הסידור עוד מעט של המחנה, הדגלים, כל שבט תופס את המקום שלו, ועכשיו אומרים, וואו, אנחנו בני דודים, אנחנו, כאילו, כמו שאמרתי, אם אנחנו פה לא יודעים,
היום יש אינטרנט ויש עצי יוחסים וכן הלאה. אז עם של עבדים שנתון תחת שיעבוד ידע את כל המשפחולוגיה שלו וידע את כל הענפים וידע את גם כל מיני מצבי ספק, כל מיני שאלות שמתעוררות, כל הדברים האלה בעצם מתבהרים כאן, ובעקבות ההתבהרות הזאת אז בעצם אנחנו רואים עוד רגע אחד שהמשכן נמצא בתוך המחנה ונושאים את המשכן, ובעצם יש פה סידור וארגון של המחנה שאליו עומד ריבונו של עולם לבוא להיכנס ולהופיע.
מה?
מה
אם
בסך
כל ארבע דורות מה-12
כאילו אחים לביא משה העניים של לביא, תראה, אתה צריך לפתור 210 שנים, נכון? אתה צריך לפתור 210 שנים טוב, אז מה השאלה שלך בעצם? תראה, לא, בוא, עזוב, תיקח את זה מנקודת מבט אחרת. אתה מדבר על 600,000 גברים מגיל 20, 600,000. אז כמה זה בפועל? אם זה מגיל 20, אז תוסיף את הנשים, ניקח מספר דומה, נניח שזה אותו מספר, אז זה 1,200,000, וניקח עכשיו את כל הצעירי, כל מי שעד גיל 20, אז הגעת ללא רחוק מ2 מיליון אנשים. עכשיו זה נשמע אחרת, 2 מיליון אנשים לדעת את ייחוסם ואת שיוכם, זה לא פשוט. זה לא פשוט. השאלה שלך היא צריכה להישאל, אבל אני בוחר כרגע להתייחס לזה במובן הזה, והמובן הזה עכשיו חוץ ממה? לא שומע.
אלה קרובים להזמין לברבית ולחתונה, מה אמרו שזה בעצם? הדעת מהקרובים שלך.
לדעת מי הקרובים, אתה אומר חוץ מהזמנות. ככה, אז פה אנחנו רואים בכלל כל החלוקה של השבט והמשפחה היא חלוקה שאצלנו אנחנו עם, אנחנו יישוב, אנחנו לא שבטים. יוצאים ממצרים, מסודרים בשבטים ונוחלים את הארץ לשבטים. לאלה תחלק הארץ, ואתה רואה, אתה רואה במדבר חלוקה מאוד מאוד חדה, וכל שבט הוא בעצם יש לו קבוצה של שבטים, וכל קבוצה של שבטים היא משויכת אל מישהו משבט לוי בנשיאת המשכן, ומשה ואהרון נמצאים במקום מסוים, ואהרון נמצא, וכל זה נמצא איש על דגלו ועל מחנהו, ואתה רואה את המחנה מסודר. קודם כל אני אומר, אתה רואה שהמחנה מסודר והצידור של המחנה הוא מאוד מאוד משמעותי. יתרה מכך, אנחנו עכשיו עוד מעט נראה את התמונה הכוללת של הדברים, ואנחנו נראה שספר במדבר, 10 הפרקים הראשונים שלו זה סידור המחנה. 10 פרקים עד ואי בנצוע ארון. הספר נחלק ל3 חלקים. החלק הראשון של הספר כולו, בעצם כל החלק הראשון הוא בעצם סידור המחנה. ועוד מעט אני אעבור איתכם צעד אחרי צעד ותראו עד כמה סידור המחנה הוא כל כך משמעותי. הוא בעצם נמצא בליבו של, ליבו של העניין. בסידור המחנה, אם תרצו, זה בשלב הראשון, שאו את ראש כל הדת. אחרי זה מונים אותם. וכמה יש בכל שבט ושבט. ואלה הפקודים. אחרי זה מטה לוי, ומה, איפה נמצאים כל אחד מהם ביחס לעם. איש על דגלו ועל מחנהו, זה 4 שבטים, 3 שבטים, 3 שבטים, 3 שבטים, ובעצם כל מי שמסתכל, לומד את הדברים האלה, רואה שיש פה סידור של המחנה לפי אמהות, לפי שפחות, לפי מי ששייך בשבט לוי, גרשון, קאט ומררי, לכל אחד יש שיוך אחר. איזה חלקים של המשכן נושא כל אחד, זה בזיקה אליהם. לדוגמה, בני רחל, כל מה שקשור ליריעות ליריעות ולמסכים והמררי, זה בני רחל שנמצאים ביחד. ובני לאה נמצאים יותר בכלים של עבודת המקדש, ומשה ואהרון נמצאים שם, והשפחות נמצאים עם מררי, ונמצאים שם השלד שלה. ממש יש פה סידור מופתי, עולם הרוח משתקף בעם ישראל. כשבהנחה, בהנחת יסוד, אני מנסה לענות אליך קצת, זה שבעצם כל שבט זה תכונה אחרת, וחבירה של שלושה שבטים ביחד זה איזשהו חיבור בעולם הרוח, והמבנה הזה של המחנה הוא בעצם סידור של עם ישראל, של הכוחות שלו, של המחיצות בתוך העם, של השייכויות בתוך העם, של המיקומים בתוך העם. ועוד מעט תראו, נעבור על עשרת הפרקים הראשונים ונראה שזה בעצם, הייתי קורא לזה, קדושת המחנה. קדושת המחנה, ממה היא מורכבת? ממה מורכב קדושת המחנה? שעוד רגע השוכן עומד לבוא אליו. עומד לבוא אליו זה אומר שהמשכן נמצא בתוך המחנה, וכל המחנה בעצם סובב סביב המשכן, וכל הסיפור הזה זה השכינה שמופיעה בעם ישראל. בסדר? עכשיו, גם בחתונה, כשאתה מזמין את האורחים, אתה מזמין את הדודים שלך, ולא ראית אותם הרבה זמן, ויש שמחה, ויש איזו אהבה גדולה, ויש משהו מהשכינה הבאה למקום הזה שדברים מתחברים ומשפחות מתחברות, ויש, אבל באמת אנחנו תכף נראה שפה זה מעט אחרת, אבל לא לגמרי אחרת. יכול להגיד, כל מושג קדושת המשפחה, היום אין שבטים, יש יישובים. פעם כל האנשים, שבט זה גם עמדה בעולם הרוח, זה תפקיד, זה ייעוד, ושבט מול שבט, וכל שבט זה כמו סוג של חמולה גדולה, אבל שיש לה מאפיין, שהיא כאילו מאוד חן החמולה על יושביה, או איך שתגדיר את זה. טוב, בואו נמשיך עוד קצת בתמונה הזאת, ואני אמשיך לענות לך את זה, על השאלה שלך, ככה מנקודות שונות. עכשיו אני רוצה ברשותכם לעבור לפרקים, ובואו נראה מה יש לנו. ספר חומש במדבר נחלק לשלושה חלקים, ובואו נראה מה נמצא בכל אחד מהחלקים. עשרת הפרקים הראשונים עוסקים בתיאור המחנה. מה זה תיאור המחנה? אז ציווי למניין, ראינו אותו, אמרנו לא סתם, נשאו את ראש כל הדת בני ישראל, להגביע את עם ישראל. עם ישראל הוא גבוה. אני אגיד את זה במילים אחרות, זה עם השם, זה עם שמיועד לגדולות. זה עם שעוד רגע השוכן עומד לבוא ולשרות עליהם. וואו, עומד לשאת את שם השם בתוך המחנה. אז מונים את העם, כמה אנשים שותפים בתוך הסיפור הזה. את מטה לוי לא תפקוד, השם הוא נחלתו באופן ישיר. אז הוא, יש לו איזה תקשורת ישירה יותר, הוא מגלם את המפגש עם השכינה. כן.
למה הרב מתכוון שהוא אומר
שהוא
הולך
עוד
מעט לשכון, כי המשכן כבר קיים?
המשכן קיים, אבל בספר שמות לא כתוב בשום מקום שהוא בתוך המחנה. תחפש ולא תמצא. בספר ויקרא אין דיבור על זה גם, על המיקום שלו. ופה עם סידור המחנה אתה רואה שהוא נמצא בתוך המחנה. אז זו שאלה מאוד גדולה, בזמן שהוא היה, זו שאלה, אני משאיר אותה פתוחה, אני, גם בפסוקים היא פתוחה, אני גם לא מצאתי בחז"ל התייחסות ישירה, אני בכל אופן רוצה להגיד סברה, שבספר שמות אין עדיין סידור של המחנה. אז אתה שואל, בנו משכן, בסוף הספר כתוב שבנו משכן, אבל זה ממש בסוף הספר. ואתה שואל, ואיפה הניחו את המשכן? יש לנו מודל בספר שמות, על אוהל מועד שנמצא מחוץ למחנה. נכון? אחרי מעמד הר סיני, אחרי חטא העגל, הוא נמצא מחוץ למחנה, ומשה היה יוצא מן המחנה, וכל מי שמבקש השם מביט אל משה, ורואה אותו נמצא מחוץ למחנה. יש היגיון גם בזה. במיוחד שהמחנה הוא בלגן, עוד, בטח אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ למחנה. לא כתוב בשום מקום בספר שמות שהמשכן בא לתוך המחנה. לא כתוב שהמחנה יתארגן, לא כתוב שהוא סודר, לא כתוב שיש כלי שיישא את שם השם בתוכו. אין את הדבר הזה. אין את הדבר הזה, וספר ויקרא מדלג עליו. כי זה לא הנושא בספר ויקרא, כמו שאמרנו. וכאן יותר מזה, כאן יותר מזה, אפשר לראות, אני חושב שיש מקום שאפשר לדייק, שבעצם אני פעם דייקתי בפסוקים בספר במדבר, שהמשכן היה, ולא שהביאו את המשכן לתוך המחנה, שהעם בא סביב המשכן. שיש פסוקים שמראים שהעם התייצב סביבות המשכן. יש איזה לשון שלוקחת לשם. וכששאלתי את השאלה הזאת פעם ככה, למדתי את הסוגיה הזאת וניסיתי להבין, וניסיתי לראות מקור ולא מצאתי, אבל היה פסוק שיש כמה פסוקים שמהם נראה שבאמת הארון היה, בעצם המשכן נמצא במרכז, והעם בא ומסתובב סביבו. יש בזה היגיון, מתאים, הכל מלמעלה מתחיל בספר במדבר וזה מתאים. אבל אם אני עונה לדבריך, אז כמו שאמרתי, אין שום מזכור, ואפילו אם נאמר שזה היה בצורה מסוימת, אבל אין שום מזכור לכך, זה כבר עצמו דבר משמעותי.
העם לא מחכה לזה שהשם יבוא וישבול, העם מחכה להגיע לארץ.
כן, נכון. השכינה, בשבוע הבא אנחנו נעסוק בהשלכות שיש לעובדה הזאת, ואנחנו נראה שהן השלכות קשות מאוד מאוד. כשהשכינה, תראו לעצמכם, יושבים במחנה, כולם מסודרים, ומי השכן שלך? שבט ראובן. ומי השכן בצד השני? הקדוש ברוך הוא. ולא כמו בבית כנסת שאתה בא להתפלל ומדליק את האור ומכבה את האור, אלא עמוד האש ועמוד הענן, וכל מקום שאתה לא מתאים בעצם את ההתנהגות שלך, את המוסר שלך לדבר הזה, אז יוצאת אש ויוכלת מקצה המחנה, והים כי מתוננים באוזני השם, שעכשיו הוא נמצא בסמיכות, ויש עוד נפילות ועוד נפילות, ומתים אנשים, האם תמנו לקבוע? לא פשוט בכלל. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך המחנה, זה תביעה גדולה מכולם, לעמדה רוחנית גבוהה, זה משהו שלא היה לפני כן. ורואים שעם מתקשה בדבר הזה, ומשה עוד פעם נופל על פניו ונופל על פניו, וכל החלק השני של ספר במדבר עוסק בנפילות שקשורות למעמד הזה, שבעצם השוכן נמצא בתוך המחנה, וזה לא פשוט, וזה מחיר גבוה לדבר הזה. אתה צודק. אנחנו נראה, נקרא את זה בפנים, אתם תראו, דבר מאוד מעניין. שבעצם המציאות הזאת של השכנות הזאת היא לא פשוטה, היא לא קלה, היא לא, כן, מי יוכל לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא בצורה הזאת? כן,
כאילו לכאורה אפשר להגיד שהר סיני היה הכנה לשכינה, שכאילו שנים ראויים לשכינה, לא?
לא הבנתי, שבהר סיני מה?
כל הקבלת התורה, ואז הנגמות של התורה, שזה היה בערך כאילו לפי הפסקים, כאילו אם עכשיו זה ביער, נכון?
אבל מה הנקודה שאתה רוצה להגיד?
כאילו היה לי זמן להתכונן, לכאורה הייתי אומר שאולי זה
זמן להתכונן להגעה של השוכן?
כן, שזה יהיה
נכון, היה זמן להתכונן, זה בחודש השני, בשנה השנית, זה לא קורה בהתחלה, ויחד עם זה זה תמיד גבוה וזה תמיד תובע, ואנחנו נראה שספר במדבר יש בו משברים יותר מכל הספרים. הרבה הרבה משברים יש בספר, וחלק מהם, חלק ממשי מהם, קשור לפער הזה בין המקום שהעם נמצא בו עדיין לבין הנוכחות החזקה של השוכן בתוך המחנה, שתובעת מהם איזה משהו מאוד גבוה, משהו שהם עוד לא נתונים שם, ויש שבר בתוך הפער הזה. אבל
בספר שבות כתוב שהכנתי בתוכם,
נכון, אבל אז בואו נשאיר את זה. כשנחזור לספר שמות, לא כדאי לבלבל כרגע. מה ההבדל בין שמות במדבר? אנחנו נראה בתוך המכלול, כשנעבור אחרי זה על החמישה חומשים. עכשיו אנחנו מדברים על ויקרא דברים ועל על החומה שבתבר. אנחנו בציר הזה כרגע, בואו נתמקד פה ונגיע, כמו שאמרת, אבל לא כרגע. אז בואו נראה. 10 פרקים ראשונים, סידור המחנה. אז מדברים על שבט לוי, אחרי זה מדברים בפרק ב' איש על מחנהו ואיש על דגלו, המחנה והדגל. אחרי זה תולדות אהרון ומשה, התולדות במשפחת אהרון הכהן, וקשור ללוויים, וזה קשור לסידור המחנה. מפקד הלוויים, המשמרות של כל אחד מהם. אחרי זה שילוח הטמאים מחוץ למחנה בפרק ה'. מה זה שילוח הטמאים? המחנה הוא קדוש, מי שטמא שיצא מחוץ למחנה. חוץ לשלוש מחנות, כל אחד יוצא חוץ למחנה. המצורע יוצא חוץ לשלוש מחנות, כי יש קדושה בתוך המחנה. ואתה עכשיו תמה, אתה לא יכול. קדושה, אתה מחנה, אתם רואים? הנה, אני חוזר ביחד הזה של עם ישראל ביחד. כל אחד לבד לגולגולת, לגולגל אותה. אבל כשכולנו ביחד, אז יש קדושה במחנה, ועוד מעט יש שכינה בתוך המחנה. אז אם כן, ברכת כהנים, כותב אחו את בני ישראל אמור עליהם, גם ברכת כהנים אל בני ישראל, שהם הם המרכז, הם הלב של המחנה, זה מחנה ישראל, הם המרכז של ספר במדבר. אחרי זה, קורבנות הנשיאים, יש דבר מאוד מאוד מעניין. פרשת חנוכת המשכן מופיעה בתורה, איפה? בספר שמות היא נמצאת גם כהכנה, אבל בפועל היא מתוארת פעמיים. פעם אחת בפרק ז' ח' בספר ויקרא, ופעם שנייה בספר במדבר, בקורבנות הנשיאים. מדובר על אותו אירוע, אבל בכל מקום מדברים עליו מכיוון אחר לגמרי ומתארים סיפור אחר. זה פלא גדול. אתה אומר, זה אותו אירוע, אתה אומר חנוכת המשכן, אבל כשנמצאים בספר ויקרא ותצא אש מן השמיים ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבי והאר כל העם והאירות ויפלו על פניהם, זה בספר ויקרא. ובספר במדבר אלה קורבנות הנשיאים, מה הם מביאים כל אחד? אתה אומר, רגע, זה אותו אירוע, זה אותו אירוע. אבל בספר ויקרא מדברים על הקורבנות, על המזבח, ובספר דברים מדברים על כל נשיא כנציג לשבט, הוא בעצם שותף בהבאת השכינה, כי הסיפור הוא פה, זה עם ישראל, הסיפור הוא לא, הסיפור הוא סיפור אחר, אז בהתאם, סיפור הזה של חנוכת המשכן, הוא פתאום מתמקדים בו בסיפור אחר, עד כדי שתסתכל על התיאורים, תגיד, רגע, זה אותו אירוע? אין לנו סימנים שזה אותו אירוע, ואנחנו יודעים שזה אותו אירוע, וחז"ל אומרים שזה אותו אירוע, וזה חנוכת המשכן. אבל בכל מקום מתצפיתים אליו, בדיוק בהיבט שקשור לדבר, וכאן אנחנו מדברים על קורבנות הנשיאים. אחרי זה המנורה, בעלותך את הנרות, יאירו עבודת הכהנים במנורה, זה האור כלפי חוץ. בניגוד לספר ויקרא שהמיקוד הוא במזבח, פה המיקוד הוא בעם ישראל במנורה. אחרי זה קח את הלוויים מתוך בני ישראל, כן, אחרי זה פסח, הוא פסח שני, אנשים טמאים לנפש אדם. ולמה ניגרע? אז אומרים, טוב, אז תקריבו, פסח שני, בדיוק עברנו את פסח שני. ואני שואל אתכם שאלה, עבר זמנו בטל קורבנו, כלל בהלכות קודשי. מה לעשות? לא הייתם, תעשו את זה שנה הבאה. אז התשובה, למה ניגרע מתוך בני ישראל? זה דבר שיש עליו, אני כרגע לא אומר בהיבט ההלכתי, מדבר יותר בהיבט המקראי והרוחני, שבעצם קורבן הפסח זה קורבן שאנחנו חלק מעם ישראל. מי שעובר עליו, אף על פי שזה מצוות עשה, מצוות עשה שיש עליה קראת, נחלטה מקרב עמל, כי המעשה הזה הוא הצטרפות לעם ישראל. הקורבן הפסח זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו בלילה הזאת ולקח אותנו, ואנחנו עשינו את הפעולה של להיות שייכים. אז להיות שייכים לעם ישראל, זה הסיפור פה. אז גם אם עבר זמנו בטל קורבנו בהיבט של מועד הקורבן, אבל אנחנו חלק מעם ישראל, לא רוצים להיגרע מתוך הסיפור. ועוד פעם, אנחנו חלק מהמחנה, אנחנו חלק משלמות המחנה. אחרי זה, אוי, דילגתי על נזיר. דילגתי על נזיר ודילגתי על סוצה. אולי רשמתי. מה זה הנזיר? הנזיר הוא בעצם כמו כהן בגבולים, יש לו מקדש פנימי, יש לו הלכות של כהן, לא נטמא, לא שותה יין, כהן לא שותה יין בעבודה, לא נטמא, נזר אלוקיו על ראשו, ביטוי דומה שמופיע בכהן הגדול ומופיע בנזיר, והנזיר זה איזשהו מישהו שעובד את השם במקדש הפנימי שלו, כמו שיש במקדש בספר ויקרא, יש במקדש, כמו ששם הכהנים, יש גם אותו. ואם תרצו סוטה, זה עוד פעם קדושת המחנה, הקדושה במחנה. ומה שמתרחש בתוך המחנה, אישה סוטה של חוסר צניעות ושבר בתוך המחנה. אז אם כן, התיאור הזה קיים, ואנחנו מגיעים בעצם עד פרק י', לפני תחילת המצה, מסע המחנות, כי תבוא מלחמה, מה קורה כשעם ישראל נוסע? עוד פעם, הכל המחנה, הכל קדושת המחנה. ומתוך המקום הזה, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה. מה זה ויהי בנסוע אהרון? רק אהרון נוסע? מי עוד נוסע? כל העם, אז למה אגידו ויהי בנסוע העם? כי אהרון זה החלק החשוב שבתוך המחנה. אהרון נוסע, כל המחנה נוסע. זוכרים בספר יהושע, אם יש מישהו שפה למד איתנו את הסיפור של כיבוש יריחו, יהושע מחכה את המודל, והיא בנסוע אהרון, כאילו כל הכוחות נעים, והוא מדבר על ה... הוא תופס את זה, כאילו אהרון נע סביבו העם, ובכניסה לארץ זה כבר לא טוב, ובכניסה לארץ זה לא טוב, והקדוש, והסיפור הזה נכשל שם. ואנחנו הראינו איך חזל שמים את האצבע גם על הדבר הזה, על המבנה הזה בעצם, שכאילו העם תפל לארון, וכל הסיפור הזה הוא סביב הארון. זה היה, זה נמצא בספר במדבר. עכשיו אנחנו יכולים כבר להתחיל לראות שבספר במדבר מסדרים את המחנה, שו את ראש כל אדם לישראל, מגביעים אותם, מונים אותם, שמים אותם במקומם, כלל ישראל, זה גולגולת, אבל כלל ישראל, המקום הגבוה הזה, והקדוש ברוך הוא בא ומדבר במקום של כלל ישראל, ובעצם מסדרים את המחנה, וכשהמחנה מסודר ונכון, אז הקדוש ברוך הוא יכול להיות בתוך המחנה ולשרות בתוך המחנה. ואז ויהי בנסוע אהרון, מי נוסע? אהרון, מה זאת אומרת אהרון? לבד? לא, ויהי בנסוע אהרון ועם סביבו. אז למה לא אומרים את העם? כי העם תפל אל אהרון. הוא תפל אל המבט האלוקי. הפתיחה לספר, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא מדבר אל משה. הקדוש ברוך הוא מדבר בספר הזה. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא היא זו שמופיעה. כל זה בעשרת הפרקים הראשונים. מיד אחרי ויהי בנסוע אהרון, מה קורה? תפתחו את הפסוקים. שבר ועוד שבר ועוד שבר ועוד שבר. הכל נשבר. עוד שברים. וים כמתעוננים קוראים את הפסוקים האלה. אנחנו צריכים לסיים. מה נסיים ככה? אז טוב, אז רק נגיד שיש שלושה חלקים. החלק הראשון, עם ישראל למעלה. אוטופי. זה חלק תיאורטי לגמרי. עוד לא זזים. עוד לא בתנועה. זה שייך לפה, זה שייך לפה, ההלכה היא כזאת, הלווים הם פה, הכל מסודר, אבל עוד לא עשו מטר אחד. המחנה עוד לא זז. עוד לא התחכך עם המציאות. ברגע שמתחכך עם המציאות, שבר ועוד שבר ועוד שבר ועוד שבר ועוד שבר. עוברים מהאוטופיה, אתה יורד למציאות, אתה בא להתפגש איתה, וכשאתה בא מלמעלה למטה, זה השבר הגדול. והשבר הזה הוא כל עשרת הפרקים, מלא שברים. התיקון קשה ביותר, קשה ביותר. ובשלישי, הפרקים האחרונים של הספר, החל ממות מרים ואילך, זה כבר התקופה האחרונה שלפני הכניסה לארץ, עם איזשהו מודל שהייתי אומר הוא קצת סוג של חיבור בין ספר במדבר לספר דברים, אבל נדבר עליו שבוע הבא. ברכת השם.